שבוע לפני שבועיים דיברנו על על הפער שנמצא בין או הפער שלא נמצא בין המחשבה שהניעה את העולם החילוני לארץ ישראל לבין הגשמת היעד של החלום הקמת המדינה. דיברנו על זה שהעולם החרדי, בטח אחרי השואה, שם לעצמו מטרה לבנות מחדש את עולם התורה, והצליח מגרעין של 400 לומדים להגיע לקהילות חרדיות עצומות שיושבות ולומדות, עוגות בתורה כפי עניינו, ולא ראה את התפקיד שלו דווקא בהשתלבות במדינת ישראל, אתם צריכים למדוד אותו לפי התפקיד שהוא נתן על עצמו. ואז שאלתי אתכם אם הציונות הדתית הצליחה לממש את האידיאל שלה, ואז ראינו שאנחנו בבעיה. א', כי לא ברור לנו מה האידיאל, וכשלא ברור לך מה האידיאל, אז קשה לך מאוד לממש אותו, כי בשביל לממש משהו אתה צריך בהירות של הדבר עליו אתה הולך. גם אמרנו שאחרי שפרטנו קצת את האידיאל, אמרנו שהוא יותר מורכב, ואמרתי לכם שהוא יותר מורכב לא רק בגלל שהוא משלב גם קודש וחול, או גם תורה ועבודה, כלומר מושגים שיש ביניהם בצד החיצוני יש סתירה, ואתה רוצה ליישר אותם באיזה עולם פנימי, אלא מפני שכשאתה מחנך להשתלבות במדינת ישראל, כי אתה רואה בערך של חלק, או הופעת ומימוש החזון של הגאולה, ואתה רואה בזה, הנה תראו, יושבים פה, נראה לי אנשים שההורים שלהם הגיעו מעשרות מדינות שונות, אשכנזים, ספרדים, אתיופים, תימנים, זה אמריקאים, אני מניח שיש פה, מכל קצוות העולם הגיעו אנשים, ההורים שלי הגיעו, אמא מצ'כיה ואבא מגרמניה, יש פה אנשים שהגיעו מכל העולם. כשאתה רוצה לשלב אנשים לחברה בישראל, אז אתה אומר להם, תלכו לצבא. עכשיו אתה אומר להם, רגע, הצבא הזה... אופס, שכחתי את השקט. הצבא הזה, שאתה רוצה להשתלב בו, הוא ערך או לא ערך? אתה אומר, ערך, בטח, תהיה חייל, תהיה לוחם, תגיע למדינת ישראל, תהיה טנקיסט פה ליד שדרות, תהיה לוחם גולני, מצוין. רגע, אחרי שאמרת לי לעשות האידיאל הזה, והגעתי למחלקה, והמחלקה היא חילונית, אני משתלב איתה או לא משתלב איתה, אני באוהל או לא באוהל, אני מדבר או לא מדבר, אני סמארטפון או לא עם סמארטפון, אני רואה סרטים או לא רואה סרטים, זה מורכב, כל כך הרבה התמודדויות יש, ובסוף כשאתה אומר לבן אדם תשתלב, אתה אומר לו אל תשים חיץ, כשאתה אומר לו אל תשים חיץ, אז הוא משתלב, הוא לא תמיד משתלב לפי שאתה אומר לו להשתלב, או לא ברור לו ההשתלבות, ממילא יכול להיות שאתה אומר ללכת לאדם ללכת לאקדמיה, כי חשוב להתפרנס, בסדר? כי אתה מאמין שהאדם צריך לעמול לפרנסתו, ואתה אומר לבן אדם, חשוב גם ללכת לאקדמיה, כדי להשתלב במאגר המוחות של מדינת ישראל, ולהיות כזה שהוא תורם למדינה גם בתחומים שהם רחבים יותר. מצוין. אבל שלחת אותו לאקדמיה, שלחת אותו לעולם מעורב, שלחת אותו לעולם של אפיקורסות, שלחת אותו לעולם שהשאיפות שבו זה כסף, ועולם הערכים הוא עולם מורכב, ואתה אומר, רגע, אז מה יצא בסוף? הבן אדם למד חמש שנים בישיבת הסדר, ואז באו שנתיים של רעב ובלו את הכל, וכל הפרות נשארו כחושות, כאילו לא נודע שבא אל קרבנה. מה יישאר מהתלמידים שלנו? זה מורכב. זה מורכב, עצם האידיאל הוא מורכב. אתה נמצא במצב שלבו לא ברור לך מה אתה אומר לתלמידים, מה אתה רוצה מהאנשים. וכשלא ברור לך מה אתה רוצה מהאנשים, לך שום סיכוי לממש את היעד שלך, כי הכל מבולקה. היעד הוא מבולקה, הדרך היא מבולקה, הכל מעורבב ומסופק. עד כאן דיברנו בשיעור הקודם והיינו בדיכאון, ועכשיו אני אעמיק את הדיכאון. מה אתה יודע, זה תפקידי בחיים. אני בא לשאול שאלות. בשנה של ההתנתקות, כלומר לפני 17 שנה, אני גרתי בדימונה. הייתי רם בישיבת דימונה, בישיבה התיכונית, לימדתי את כיתה י' ב'. המצב היה כזה, היו לי 32 תלמידים, מתוכם 8 תושבי גוש קטיף. חמישה מנווה דקלים, אחד מקטיף, אחד מעצמון, אחד מנצר חזני. וחוץ מזה היה לי אח שגר עם כל משפחתו בגוש קטיף, כמעט מיום הקמת גוש קטיף. אני זוכר את גוש קטיף בהתהוות. מנווה דקלים עוד בכלל לא הייתה, גני טל הייתה קטנה, אח שלי בא לפרויקט השני של גני טל, בתים קטנים כאילו, וזה עוד לא היה, שהוא עוד לא היה מפותח. שנת 1984. ואח שלי, הילדים שלו לא הכירו משהו אחר. כאילו, גוש קטיף זה היה הבית, זה היה המקום, אין עולם אחר, כאילו, זה, משם אנחנו באים. ואני לא יודע כמה אתם מודעים, כי אתם הייתם, נראה לי, בגירוש בני שנתיים, שאלות, מכמה אתם, 19, 20, נכון? בני שנה. אבל היה פה מאבק מאוד קשה, מאבק על הציונות. מאבק שבו פתאום האחות הגדולה של הציונות הדתית, שקוראים לה הציונות החילונית, צורבה לנו את הגב. היו כאלה שיאמרו את הביטוי, תקע לנו סכין בגב, העיפה אותנו מהבתים, הלכנו לחזון משותף, פתאום נפרדו מאיתנו. הייתה דורסנות, דורסנות בשם הדמוקרטיה, כל הכלים הוכשרו לדבר הזה. הצבא עבר טיפולים פסיכולוגיים כדי לגרש אנשים מהבית, מערכת המשפט גיבתה את זה, התקשורת התרגעה את ראש הממשלה. ראית שהשערים כמעט סתומים לפניך, אנחנו בתור ציבור פנינו אל העם. היה שנה מטורפת של הפגנות והצהרות עם, ונקישה מדלת לדלת, ומשאל מפקדי הליכוד, אז היה אריק שרון, שאמר שאם במסגרת מפקדי הליכוד, שזה היה 70 ומשהו אלף איש, אז הוא יעשה משאל, ואם הרוב יגידו שהם נגד תוכנית ההתנתקות, הוא מבטל את התוכנית. אז ונקבע תאריך למשאל מפקדי הליכוד, ואז כל הציונות הדתית הייתה באטרף, אני זוכר את עצמי עובר מבית לבית של מתמקדי ליכוד בראשון לציון, ברמת גן, בכל מקום עברנו, הלכנו עד הבתים, ואז היה בחירות, ביום של הבחירות, היה רצח של, אם שמעתם עליה, של טלי חטואל לכל הבנות שלה, ארבע בנות, זה היה ביום הזה שכולם היו בעשייה, והיום נגמר בזה ש68% התנגדו לתוכנית ההתנתקות, ו32% הצביעו בעד, ואז אריק שרון אמר, סתם אמרתי, לא התכוונתי, והמשיך הלאה. ואז הגיע הגירוש, ביום של הגירוש מנווה דקלים, לילה קודם, אני, נתנו לי אישור מיוחד להיכנס כדי ללוות את התלמידים שלי ברגעים האלה. היה אחד הימים הכי זוועתיים שלי בחיים, תראו לכם, זה היה ימים נוראים. ואח שלי עוד לא גורש, אח שלי מנווה דקלים גורש יום למחרת, אני כבר הרגשתי שאני לא יכול להישאר. גם היה הרבה אנשים בבית. קיצור, יצאתי עם אחד האוטובוסים עם התלמידים שלי, ליוויתי אותם למלונות. זה לא הנושא עכשיו. ההתנתקות נגמרה, נראה לי זה היה משהו כמו י"ח, י"ט, כף, אב. עכשיו אנחנו ישיבת דימונה, צריכים לפתוח את השנה הבאה. בישיבת דימונה יש רבע מהתלמידים שהם מגורשי גוש קטיף. אנחנו נכנסים לאירוע שאנחנו פותחים את השנה, שאחד מארבעה תלמידים שלנו צריך ייעוץ פסיכולוגי או עזרה נפשית או עובד סוציאלי או משהו של שהוא עבר טראומה. עכשיו שתבינו מה המשמעות של גירוש גוש קטיף, אנחנו הולכו למלונות. המלונות פירקו את המשפחות. אין בית. אתה גר בחדר במלון, אין לך סלון, אין לך מטבח. כל הארוחות שלך הופכות להיות ארוחות שהמשפחה מתפרקת, אתה יורד לחדר אוכל. אז אם אתה יוצא לחופש יומיים זה סבבה. אבל אם אתה צריך לחיות ככה 9 חודשים, הבית שלך מתפרק. אין סעודת שבת. אין פינה לילדים של מקום לשיעורי בית, הוא חי במלון. איך הוא יעביר את המלון הזה להיות חדר כמו בבית? הוא צריך בית. קיצור, המלונות האלה היו אחת הטעויות הכי קשות של המדינה, היה שם קטסטרופה. ואנחנו נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים, ראש הישיבה, הרב דודי, אמר, טוב, נעשה לאנשים סדנה בית מאיר, זה היה, ליד ירושלים, שזה אכסניה כזאת של ישיבות בני עקיבא, נתנו לנו אותה בחינם, כל ישיבת דימונה נסעה לשם הימים הראשונים, ואנחנו אמורים לקלוט את התלמידים לשם ולעשות את המשיחות הזה. טוב, אנחנו מגיעים, היה שם, היה ימים לא קלים. אני אומר לכם, בתור מחנך עברתי כמה דברים, זה היה ימים קשים מאוד, אולי הימים הכי קשים, כאילו אתה לא יודע מה לומר לאנשים, יש הרבה כעסים על המדינה, וכעסים על הקדוש ברוך הוא, וכעסים על הרבנים, ואתה צריך לנווט את הכל, ובעדינות ובחוכמה, תהליכים ארוכים. ואני נכנס לשתות קפה באחת ההפסקות במה שהלתרנו שם כחדר מורים, ונכנס רם אחר חבר שלי, קוראים לו הרב ינקלה, אומר לי, תשמע, אסף, אני רוצה לספר לך סיפור. אנחנו עושים קפה, הוא אומר לי, תראה, פה, יש פה מקום. סתם, יש פה כיסא. הוא אומר לי, אני חייב לספר לך סיפור. הוא אומר לי, תשמע, אחרי הגירוש הייתי בדיכאון, גם כל השלב לפני כן, אתה יודע, אותו בהפגנות וזה, וניסיון למנוע את העסק. והוא אומר, בקיצור, אחרי זה כמה ימים אשתי אומרת לי, תשמע, ינקלה, גרנו בדימונה, היינו משפחות דימונאיות. הילדים מפורקים, לא היה להם חופש. חייבים לצאת לחופש. הוא אומר לה, תקשיבי, אני לא יכול לצאת לחופש. אומרת לו, אין לא יכול. אתה לא יכול, תבוא כמו אבל. הילדים צריכים חופש. הוא אמר לי, תהיה בסדר, יצא לחופש. יצאנו לכנרת, אין במים, אני בוכה על החוף. נסענו לזה, אז הוא אומר לי, לאט לאט התאוששתי. ונכנסתי איתם לנחלים וזה. אומר לי, ביום האחרון, אני אומר לי, אישי, תקשיבי, אני חייב להגיע לרשב"י. אני חייב להתפלל. תפילה עמוקה. אמרנו, בסדר, גומרים את הטיול ברשב"י. הוא אומר, אנחנו נוסעים לרשב"י, וכאילו, אחרי הרשב"י היעד הוא דימונה. הוא אומר, אנחנו עולים לרשב"י, ואני נכנס להתפלל, הוא אומר לי, תפילת מנחה, כמו נעילה של יום כיפור. הוא אומר לי, ואני בוכה. גמרתי את התפילה. הוא אומר לי, הרגשתי איזה ניקיון פנימי כזה. אומר לי, ואז אני עולה מהקבר, מכירים את קבר רשב"י? עולה למעלה, לחניון. לעזר של החניונים, כאילו מהכביש, מהיציאה הראשית, מאיפה שנכנסים, אני עולה. אומר לי, ופתאום באה רוח גלילית כזאת, ומעיפה לי את הכיפה. עכשיו, הרב ינקלה היה לו כיפה יותר גדולה משלי. הוא כיפה של מרכזניקי. כיפה גדולה כזאת. אומר לי, באה רוח חזקה, מעיפה לי את הכיפה. אומר לי, אני שם יד על הראש, הוא מחפש איפה הכיפה, רץ אחריה, איך שאני בא לשים את הרגל, הופ, כיפה בורחת לי. אני רץ אחריה עוד פעם, אני שקוע, פתאום אני רואה איזה מישהו שם רגל על הכיפה שלי, מתכופף, מרים אותה, אני מרים את הראש, אני רואה את אליהו הנביא. לא סתם. הוא אומר לי, אני רואה איזה יהודי חרדי, זקן לבן כזה גדול, מעיל כמו של חסידי ברסלב, כובע. הוא אומר, אני מסתכל עליו, הכיפה שלי ביד שלו. אני מסתכל עליו, יד על הראש. הוא אומר לי, אתה רוצה את הכיפה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה בטוח שאתה רוצה את הכיפה הזאת? אמרתי לו, כן, אבל אני מבין שאתה רוצה להגיד לי משהו. אבל ככה אנחנו עומדים. אז הוא אומר לי, כן, אני רוצה להגיד לך משהו. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה לא מילה במילה, אבל זה רוח הדברים. אומר לו היהודי הזה, תדע לך, הכיפה הזאת, זה ההרס של עם ישראל. זה ההרס של עם ישראל. חז"ל אמרו שלשקר אין רגליים. אז איך השקר עומד בעולם שלנו? כי בכל שקר, הוא מבין שהוא לא יכול לעמוד לבד, יש איזו נקודת אמת שמחזיקה אותו. וזה נותן לו את החיות לעמוד. מדינת ישראל היא השקר ההיסטורי הכי גדול שיכל לקום לעם היהודי. אז איך הוא עומד? אתם נקודת האמת. אתם יותר גרועים מהאפיקורסים. אתם מחזיקים את השקר. אומר לי, אבות אבותינו מסרו את הנפש על היהדות שלהם, איפה שהם היו, 2,000 שנה, על צניעות. תראה איך בנות נראות בתל אביב, כמו הולנד. על כשרות. מי יאמין שיהודים ימכרו חזיר בארץ ישראל? יהודים ימכרו חזיר בארץ ישראל? השבת פה נראית כמו שבת של מדינת היהודים? זה הכל שקר. למה מחנכים פה את ילדי ישראל? לסטיות מיניות? להפקרות? להגיד שהאדם בא מן הקוף? איזה גאולה זאת? הכל שקר היה מתפרר. אתם לקחתם את הכיפה הסרוגה ושמתם אותה על הראש של הכיפה, של המדינה. ואמרתם להם, לא, לא, זה בסדר, אתם ציונים, אתם אוהבי ארץ ישראל, יש לכם ביצות יהודי, אתם חלק מתהליך הגאולה, אף על פי שחלטה ישראל, כל המילים אמרתם להם. אתם ציבור של מתחנפים לרשעים. אתם חנפנים. ואני אומר לך, תדע לך, שבעומק הם בזים לכם. אתם מדברים אהבת ישראל, אני רוצה להגיד לך משהו, שונאים אתכם. עכשיו הוא אומר לו, אז תשאל אותי מאיפה אני יודע. ואז הוא אומר לו, כי אני בא מקיבוץ של השומר הצעיר. הוא אומר לו, אני גדלתי בקיבוץ, אני לא זוכר את השם של הקיבוץ. היינו משפחה של שלושה ילדים. אני, אחי ואחותי. הוא אומר לו, אני אסביר לך מה קרה לשקר אין רגליים? אני חרדי היום, גר פה בגליל. אחותי נשואה לגוי בארצות הברית, ואחי נשוי לגויה בארצות הברית. זה פירות החינוך הציוני המפואר בקיבוצים. אף אחד מהמשפחה שלי לא המשיך בדרך של ההורים. אני חרדי, יש להורים שלי נכדים גויים, מאחי, ויש להורים שלי נכדים שהם חיים בתודעה שהם גויים למרות שהם יהודים, מאחותי. זהו. זה הכוונה לשקר אין רגליים. ואני אומר לך, שמה שאני שמעתי על החשיכה של הדתיים, ושהם פרימיטיביים, ושהם גזענים, ושהם שונאי אדם, ו... אז אני יודע, שמה שאתם חושבים שיש אהבת ישראל, שונאים אתכם. ואני עכשיו אגיד לכם, זה מסויג. לא משנה, היה לו אינטרסי, אני מסביר פה תמונה כללית. בסדר, אל תחשבו ששונאים אותנו. ואז הוא אמר לו, על מה אתם חשבתם? חשבתם שאם תחניפו לרשעים, אז הם יאהבו אתכם, נכון? אז הנה קיבלתם את ההתנתקות, סכין בגב. מגיע לכם. קח את הכיפה. נתן לו את הכיפה, והלך. אני יכול ללכת עכשיו, זהו, הכנסתי אתכם לאלם, אה? מצויין. נתן לו את הכיפה והלך. עכשיו, זה סיפור שלפעמים מעמיד בלי פילטרים, כל מיני שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כי יש בו אמת בסיפור הזה. אפשר כל היום, עכשיו אני חוזר לשאלה. תגידו לי, והציונות הדתית, לא בהשפעה על המדינה, האם המדינה מעוצבת כפי דרכה, שזה כבר אמרנו מזמן שלא. בתוך הציונות הדתית אנחנו מצליחים? אנשים יוצאים יראי שמיים? דקדקים קלה כבחמורה? אנשים נאמנים לדרך של ההורים שלהם? אנשים אכפת להם שבירת ההלכה? אז אולי יש בג, וירוס פנימי, בשיטה שהוא מחולל את כל המוטציות האלה. ועל זה צריך להתחקות. איפה הבעיה העקרונית? למה נער ציוני דתי? בפשט שלו, כשהוא גדל בתוך העולם, חושב שלהיות ציוני דתי, הכוונה זה לחפף בתורה ומצוות. אבל אני לא חרדי. אני רק מסמס בשבת. אני לא חרדי. אני הולך לים של בנים ובנות. אני לא חרדי. אני אוכל איפה שבא לי, גם אם אין תעודת כשרות. זוכר, הייתי חייל. יש בחיפה פלאפלים כאלה, בתחנה המרכזית, כל הם צועקים לך, בוא, 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 בוא. אז אני עובר, מיארתי. הוא אומר לי, בוא, 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 חייל, בוא, תאכל, תאכל, בוא. אמרתי לו, כשר? הוא אומר לי, כן, כשר, כשר. אמרתי לו, מה לא, אני מוכן. באתי, אמרתי לו, איפה תעודה? אמרתי לו, לא, אין תעודה, יש פה תמונות של צדיקים. אמרתי לו, שמע חביבי, אם אתה היית בתמונה והם היו מוכרים, הייתי קונה. אבל עכשיו בוא, תעזוב אותי. המשכתי ללכת. האם בן אדם שואל את עצמו שאלות של כשרות? יש נורמה כזאת? עד אם אדם אכפת לו להגיע לתפילת שחרית בזמן, שהציצית שלו תהיה כשרה, שהתפילין שלו יהיו מדויקים, שהיראת שמיים שלו תעמוד בלעת של אמונה, והקדוש ברוך הוא יהיה הדבר הכי חשוב במרכז החיים שלו. אם זה לא קיים, אבל אנחנו שמים פול גז בניוטרל. אולי משהו פה נמצא עם בג במרכז השיטה. אולי באמת אי אפשר לאחד קודש וחול. אולי אי אפשר לעשות מדינה, מדינה ותורה. פעם אני זוכר כשהייתי בשיעור בית במרכז הרב, הסוגיות האלה מאוד העסיקו אותי. הלכתי לכותל בחגים, תמיד הייתם נכנסים לאיזה ויכוחים כאלה עם חרדים. עכשיו, כיוון שאני הייתי בסוגיות, ידעתי להביא מקורות, גמרות, ראשונים, שדנו בזה. אצל החרדים בדרך כלל הסוגיות האלה של גאולה ולא גאולה הן לא נלמדות. כאילו גדולי הדור נגד, שלום ולהתראות, זהו, מה אתה עכשיו? התחיל להתווכח איתי זה אחד, וראה שזה מזרוח אני כגוז קשה, כאילו. אתה אומר לי זה, אני אומר לו תשובות, וזה, וזה, מביא לו ראיות, וזה, ובסוף עשיתי לו איזה שחמט. אמר לי, תשמע, אני אתחיל את האמת? הוא אומר לי, דיברת מאוד יפה. אבל אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. אני בדרך לפה מכיכר העירייה, פעם היה קו 20, באתי עם קו 20, הלכתי בדרך לכותל, ראיתי ארבע זוגות של בנים ובנות, עם כיפות סרוגות, כל אחד שובר את ההלכה לפום דרגה דילי. מרמה של נטילת ידיים ועד רמה של חיבוקים ביחד. אתה יכול להסביר לי איך כל זה מסתדר עם המקורות שאמרת לי? הרי אתה רוצה לטעון שהגאולה היא נמצאת כחלק מהשיטה התורנית שלך. אבל אם השיטה התורנית הזאת לא מצליחה להחזיק אנשים שהם יהיו תורניים ויראי השמיים, אז איזה שיטה תורנית זאת? איך אתה יכול לדבר בשם התורה כשאתה לא מביא... אתה לא מביא תוצאות. אם באמת כל כך הרבה מהאנשים שמתחנכים בדרך הזאת לא ממשיכים אותה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו פנימה, עוד לפני שאנחנו משפיעים החוצה, איפה הטעות? אני רק רוצה לומר, כהקדמה, שאני ציוני דתי, על מלא, היום אומרים על מלא, ימין על מלא. אני ציוני דתי על מלא. אני חושב שהקדוש ברוך הוא ציוני דתי. אני חושב שעיקר התורה זה אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו, רומתנו מכל הלשונות, ישתנו במצוותיך, יש מיוחדות של עם ישראל. שבחרנו מכל העמים, נתנו תורתו. ועם ישראל, הקדושה שלו לא משתנית. ואף על פי שהם עושים מעשים רעים, הקדוש ברוך הוא גואל אותם. את כל זה אנחנו נלמד. ואני חושב באמת שהגאולה לארץ ישראל היא ההופעת שכינה המרכזית שקורית היום. היא הופעת שכינה כללית ולא פרטית. היא המרכז של הופעת התורה היום. אין לי ספק בדבר הזה. על זה אני מוסר את נפשי עד כלות כוחותיי ממש. לחנך, לגדל, להסביר, לבאר. אני על מלא, אני אומר לכם, אני אומר הלל ביום העצמאות. הילדים שלי יודעים, אבא שלנו משוגע, יום העצמאות, זה לא עושים מנגל בחוץ על קצר וטישרט. אבא לובש בגדי חג, לובש חליפה, מוציא את הסט של שבת, עורך שולחן, שם נרות, קונים את הבשר הכי טוב ויושבים לסעודת חג. עם שכמו, כמו בסוכות. אני אומר הלל, בברכה, אני הייתי בצבא לכתחילה. אבל עם השנים למדתי, יש פסוק במשלי, נראה לי, שאומר, חוכמת המסכן בזויה, סליחה, סיפרתי לכם את הסיפור על ההכנסת ספר תורה? לא. טוב, אי אפשר בלי זה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בתורה. כשהגעתי ליישוב נווה... בעצמונה? בעצמונה, כן. כשהגעתי ליישוב נווה, אז מכינת עצמונה עשתה הכנסת ספר תורה לזכר סגן אלון בביין. מישהו מכיר את משפחת בביין? מה? מי אמר כן? סגן אלון בביין. אלון בביין היה חבר מחלקה שלי בגולני. היה חבר מחלקה שלי בגולני, והוא היה בוגר המכינה בעצמונה, מחזור א'. וכשאני חזרתי לישיבה אחרי המסלול, אחרי 15 חודש, אלון המשיך לקורס קצינים, ובאסון המסוקים הוא היה עד אחד המסוקים ונהרג בדרך לבופו ונהרג באסון המסוקים. וזה עשה לי סגירת מעגל, שכאילו הגעתי בדיוק בשנה שהגעתי לנווה אחרי הגירוש, ליתד זה היה. המכינה עשתה הכנסת ספר תורה לזכרו, והזמינו את הרב שלה, זה לא שכונה בירושלים, יש שכונת פסגת זאב, שהיא שכונה מאוד גדולה, ויש שכונה שנקראת גבעת זאב. לא יודע אם זה נקרא מועצה מקומית, אני לא יודע מה זה נקרא גבעת זאב. שם מרים פרץ גרה, זה מקום... זה קצת מחוץ לירושלים, זה לא שכונה בירושלים, נכון? זה מקום מחוץ לירושלים, זה כמו יישוב כזה, אבל זה יישוב קהילתי גדול. בקיצור, יש שם הרב שקוראים לו הרב טולדנו. הרב טולדנו, רב שלמד במרכז הרב, מהמבוגרים שבהם, מהדור של הזקנים, הוא נראה כמו רב, עם חליפה, עם כובע, יש לו כיפה סרוגה גדולה מתחת, כתב ספר פירוש על הכוזרי, הוא בורא הלכות, הוא אומר שיעורים, רב, רב, לא רב כמוני חולצה בחוץ זה, זה, רב. והוא הגיע להכנסת ספר תורה לכבד משפחת בביין. אז היה ראש המכינה הרב רפי פרץ, היה הרב טולדנו, והיה רבים של המכינו, והגיע עוד אחד. מפאת כבודו אני לא אגיד את השם שלו, שהיה איזה מישהו שהיה באותו זמן תפקיד אחרי מח"ט צנחנים, היה נחשב אישיות בכירה עם הרבה פלאפל, היה מוכר פלאפלים ידוע, והוא הגיע להכנסת ספר תורה כאילו לכבד את האירוע. כמה שבועות קודם הבן אדם הזה התבטא בארסיות מאוד קשה נגד בחורי ישיבות ההסדר שלא הסכימו לקבל מדריכת שריון בהדגמות, במקרה היא הייתה הבת שלו, אני לא זוכר משהו. בקיצור, הוא התפוצץ עליהם, אמר דברים בוטים על התורה ועל הזה ועל הציונות הדתית. טוב, הגיע לאירוע. אנחנו רוקדים, אתם יודעים, שמכניסים את הספר התורה, אז הם מכניסים, מגיעים לריקודים בחוץ, מגיעים לבית מדרש. מה הקטע? הקטע המרכזי של הכנסת ספר התורה. מה שנקרא הפאנץ'. זה כשמכניסים את הספר, נכון? את מי אתה מכבד? להכניס את הספר. עכשיו הבן אדם נכנס, כולם נכנסים עם הספר תורה לתוך בית המדרש. ראה לביטוי והאשכנזי הזה. הוא אפילו לא מוציא את הקומטה שלו כדי לשים על הראש. כאילו, איפה אתה חי? עכשיו, כבר אז הרגשתי שאני מתחיל להתחמם עליו ואני לא קשה לחמם אותי. והוא, וכאילו אני אומר לו, בוא נע, כאילו אם היית נגיע למסגד, גם לא היית מוריד את הנעליים. מה, באת לך לעשות ספר תורה? לאיפה באת? אתה לא יכול לשים קומטה? מכל הצבא שלי אנשים שמו קומטה בקידוש. בלי שאף אחד אמר להם מילה. אתה אחרי מחת. מה, אתה בא לעשות דווקא? אתה בא להכניס אצבע בעין? אבל אני לא הייתי בעל הבית, לא הייתי גם רם. שתקתי, באתי לך לעשות ספר תורה, כי בן אדם מהיישוב. ואז, בפאנץ', אני רואה את אחד הרמים, הוא הולך לאיפה שהספר תורה, לא קיר אותו, והייתי בטוח שהוא הולך להביא אותו לרב. ולדענו. ולאיפה הוא מגיע? לכבוד המוכר פלאפלים. למחת, אומר לו, בכבוד. שם כבר לא יכולתי. אתה רואה שנתתי איזו דפיקה לאיזה שולחן, אנשים הסתכלו, הסתובבתי אחורה וברחתי. הם לא נכנסו, לא נשאר לך ספר תורה הזה. עכשיו התקשרתי לרב של היישוב, כולי בטרס. אני אומר, תגיד לי, למה מחנכים את הילדים פה? למה אתה מחנך את הילדים שלך? כשאתה אומר שבהכנסת ספר תורה, בסוף מי שיכניס את הספר יהיה המח"ט ולא הרב, מה אמרת לו? אחרי זה תגיד אלף מילים על חשיבותה של התורה. מה שאתה רוצה, פסקאות מהרב קוק, מהחזון איש, ממי שאתה רוצה, מנחמה ליבוביץ'. מה אמרת לו במעשה שלך, שאחרי כל הדרשות, אם אתה רוצה ספר תורה בבחינה שלנו, אתה יכול להיות מחת חילוני. על כל פשעים יחסו הדרגות בצבא. זה מה שאמרת לו. אמרת לו שהצבא הוא יותר חשוב מהתורה. עכשיו אתה יכול להגיד שנה שלמה, מה שאתה רוצה, זה פול גז בניוטרל. זה פול גז בניוטרל. אתה יודע למה? כי בנפש שלך, אתה, למה הבאת לו את הספר? למה הבאת לו את הספר? אה? כי? כי אתה יותר מכבד אותו. אתה לא מתחנף, אתה באמת יותר מכבד אותו. כי בשבילך להיות מחת בצהל, זה יותר מאשר להיות הרב של גבעת זאב. עכשיו אני אומר לכם, זה לא מקרה. אתם מבינים איך דבר כזה יכול לצאת כתוצאה מהתפיסה התורנית שלנו. כי אם התורה היא אחד המרכיבים החשובים, אבל יש ארץ ישראל, יש צבא, יש מדע, יש התיישבות, יש לא יודע מה, והרבה דברים חשובים, וגם התורה היא חשובה, וגם חרבון הזכור לטוב. אז השוות אותה להכל, סמל בני עקיבא. אנחנו מחנכים את הילדים על שני ערכים, תורה ועבודה. תגידו לי, אתם דפוקים בשכל? אנחנו מחנכים את הילדים שלנו רק על תורה. רק התורה אומרת צריך להתפרנס. מה התורה אומרת להיות בכל מיני? התורה אומרת צריך להתפרנס. מי אומר את זה? רבי יהושע שהיה נפח מכותלי ביתך, ניכר שפחמי אתה. רבי שמעון הפקולי שהיה מוכר נרות ופתילות לנרות. רבי יוחנן הסנדלר, שהוא היה סנדלר. אביי ורבא שאומרים לתלמידים שלנו, אל תבואו ביום ניסן ותשרי, כי אנחנו זורעים את השדה וקוצרים, אתם צריכים להתפרנס מהעבודה שלכם. לא הבנתי, כל התורה מלאה עבודה. אני צריך לחנך לעבודה? צריך לחנך לתורה? תורה ישרה, אדם עובד. טוב, לפעמים מצבים שצריך האומה להחזיק תורה, ויש אנשים שמופרשים ללימוד תורה, כי זה צד כללי, לא נגדו נשאר בסוגיה הזאת. אבל כשאתה אומר לבן אדם, יש שני ערכים, תורה ומדינה, תורה וצבא, באותו רגע שברת להם את היחס לקודש. האם היחס שלך הוא שהתורה זה השורש של הכל וזה נותן מזון? הייתי רוצה לראות את סמל בני עקיבא, כמו שאמר פעם הרב יגאל לוינשטיין, מאוד יפה אצלנו בישיבה. הוא אומר, אני הייתי רוצה לראות סמל בני עקיבא ככה. תורה, כזה משהו יפה, ומשם יוצאים נחלים. נחל המדינה, נחל המדע, נחל העבודה, נחל ההתיישבות, נחל ארץ ישראל, הכל שורשו בתורה. אבל אז אדם לא מתבלבל מה העיקר, מה התפל, מה המרכז ומה לא. יאללה, אנחנו כבר בסיפורים, נמשיך עם השוונג, עוד סיפור אחד. סליחה שאני עושה לכם ביטול תורה. יסביר לכם, אני קצת אסביר לכם מה אני מתכוון, איזה אירוע שחוויתי אותו על בשרי, כאילו מעשה בי, מה שנקרא. שקשור להבנה הזאת. אני הייתי לוחם בגולני בשנת 1994. מדינת ישראל עוד הייתה בלבנון אז. אני גמרתי מסלול של 7 חודשים, ואז היינו חודשיים על הגבול בלבנון, כוונה מה שנקרא היום, אתם מכירים את מנרה, למעלה צוק מנרה, שם היינו באזור הזה, תפסנו בסיסים, אחרי זה ירדנו לאימון ברמת הגולן, אימון מאוד קשה, ואז החליטו שהפלוגה שלנו היא טובה והיא ראויה, ו4 חודשים האחרונים של המסלול הכניסו אותנו למצב שנקרא האישי ערכן, שהוא 20 קילומטר בתוך לבנון. בסדר, שם ישבנו. כל המבנה היה אחר, כמו שאני, אני ישבתי אחרי מר ג'יון, תפתחו פעם את המפות, זה... שואלים קצת פעם אם הייתי בחוץ לארץ, אני אומר להם בלבנון. ו... שם החזקנו קו, היה באמת קו קשה. הכוונה היה מלחמה עם, עם החיזבאללה, ואז הם היו עם קורנטים ונשק ומערבים. בקיצור, זה היה, האירוע היה אחר. ותוך כדי, כדי הקו גם נהרגו לנו שלושה חיילים מהפלוגה. אחד מהרובעית ועוד שניים מהפלוגה שלי, אחד סמל ואחד חייל, חבר שלי. ובסוף השירות, כאילו, יש מסיבת סוף מסלול. ביום אחד, אני ממש זוכר את האירוע, מגיע הסרסאפ, אתם כבר אחרי צבא או לפני צבא? סרסאפ זה כאילו ההוא שאחראי על המנהלות של הפלוגה, ואומר לחבר'ה, אל תשאלו מה השגתי, דופק על השולחן בארוחת ערב אחת, אל תשאלו מה השגתי, מה השגתי למסיבת סוף מסלול, להקת רקדניות ברזילאיות. טוב, אני שותק, אני דתי לבד, אני לא פלוגה חילונית. בסדר? עכשיו, כאילו, לא לבוא, אני רוצה להסביר לכם שלא לבוא למסיבת סוף מסלול, זה כמו לא לבוא לטיול סוף שמינית. כמו לא לבוא לנעילה ביום כיפור. כאילו, אין דבר כזה. סוף מסלול זה כולם מחכים, זה המסיבה. שגם ככה, גם ככה היא מורכבת, כי גם החברות מוזמנות, וזה בפאב, אז כן, לא, אתה מתפטר, זה לא פשוט. אבל, בסדר. טוב, ההוא אמר רקדניות ברזילאיות, אני באותו רגע החלטתי שכף רגלי לא דורכת במסיבה הזאת. זה נוגד כל אמונות, כל אמונתי, ואני לא, אני לא עשוי מקלקר. החלטתי שאני לא מגיע, אני לא מגיע. עכשיו תדעו לכם, אני הייתי חבר בלב ובנפש של החברים שלי. מאוד אהבו אותי ומאוד אהבתי אותם, מאוד. אני עד היום, בחלק אנחנו בקשרים, ותשמע, אתה עובר חברות ביחד, של מערבים, של מלחמה, של לקבור חברים, אתה חבר טוב. הייתי מעורה בפלוגה. ואני זוכר, אני יושב באיזה שפניות, אני קראו שם איזה מחסה פצמרים. היינו ישנים שם, אנחנו מנקים את הנשקים, ויושב מולי, אני לא זוכר מי, אני אומר לו, באיזשהו שלב, אנחנו מדברים בכל מיני דברים, אני אומר לו, תשמע, אחי, אני לא מגיע למסיבת סוף מסלול. עכשיו, ידעתי שהוא הולך להתפוצץ על זה. עכשיו, הוא לא הגיב לי. אנחנו ממשיכים לנקות את הנשק. אני אומר, סבבה, כי הוא לא הגיב, סבבה. והמנקים את הנשק, פירו, מה, תגיד לי, נמוג, מה אמרת קודם? אמרתי לו, איזה קודם? דיברנו על מלא דברים. אמרתי לו, קודם, אמרת משהו. עם הסוף מסלול, אמרתי לו, כן, אני לא מגיע לסיבת סוף מסלול. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כי מביאים רקדניות ברזילאיות. ואתה יודע שאני אדם דתי. אני לא רואה סרטים בפלוגה. אני לא נכנס לחדרים שיש בכם תמונות של כל מיני כאלה. לא מגיע. אמר לי, באמת. אמרתי לו, כן, באמת. עכשיו מרגע זה ידעתי, הבארתי שריפה בפלוגה. אמרתי, הנה זה מתחיל. גמרנו לנקות. מה שנקרא, אתם מכירים את הדירה, את הספר דירה להזכיר, שכל פעם בא אחד, הלך הזרזיר, הגיע הזה, הלך החייל, הגיע הסמל. אומר לי, נמבוג, נמבוג, בוא רגע, בוא רגע. מגיע, אני אומר לו, מה? אומר לי, מה שמעתי? אומר לו, מה שמעת? אומר לי, סירה את הפסול, אומר לו, מה שמעת? סירה את הפסול. אומר לי, שמעתי שאתה לא מגיע, אומר לי, כן, לא מגיע. אומר לי, למה? אומר לו, כי אני לא מגיע. יש רקדניות ברזילאיות, תחליטו, או שהם היו איתכם במערבים, בסלוקים, תזמינו אותם, או שאני הייתי איתכם במערבים בסלוקים, תזמינו אותי, אבל זה לא הולך ביחד. אומר לי, למה זה לא... אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, מה הבעיה? כמו שאני לא הולך לחוף ים של בנים ובנות, אני לא מגיע למסיבה שיש בה רקדניות. לא הבנתי, מה אתה שואל אותי בכלל? אז הוא אומר לי, נמבורג, אנחנו נגד כפייה דתית. אמרתי לו, נכון. אנחנו גם נגד כפייה חילונית. ולכן, אני לא אומר לך לא להביא אותם. ואתה תגיד לי לא לבוא! אנחנו נגד כפייה? מכל סוג שהוא. לקחתי לו את החנית מיד המצרית, דקרתי אותו בחניתו. אילו, אין לו מה להגיד. דפחתי עליו. אנחנו נגד כפייה. לכן אני לא אומר לכם מה לעשות. אבל אני, יש לי את העולם שלי, אל תכפו עליי. טוב, הלך הסמל. והגיע האגוז הקשה שהזמין את הרקדניות, באה סרסה. אמר לי, נמבור, בוא רגע, מה שמעת לו, מה שמעת? אמר לי, טוב, גמרנו את הזה. ושמה, ידעתי שאני, כיוון שהוא והוא העניין, שמה אני צריך לצאת למלחמה. עכשיו, ידעתי מה הוא הולך להגיד לי, הוא גם היה חכם. הוא אומר לי, נמבורג, יש לי פתרון. אמרתי לו, גם לי אל מה הפתרון? הוא אומר לי, תראה, אתה תבוא למסיבה, תיכנס, יתחילו הברזילאיות, אתה תצא. יגמרו הברזילאיות, תיכנס עוד פעם. הסתכלתי עליו. אמרתי לו, גמליאל, תקשיב לי טוב, צעקות, אני לא אצעק איזה עכשיו. אני לא נכנס לבית בושת שאתה מארגן לחבר'ה של הפלוגה. זה בית, אמרתי את המילה, כף רגלי לא תדרוך במקום הזה. זה תמה. אתה מתמה את המסיבה. זה לא שאלה של זמן, שאלה של אווירה. במקום שהם נמצאות, כל האווירה הולכת לטומאה. מה אתה מחפש את החמש דקות שאני יכול להיכנס? לא בא. תחליט מה אתה רוצה במסיבה. מסיבה של גולני או קרנבל ברזילאי? מסתכל עליי ורצה להרוג אותי. כאילו, העיניים שלו היו כאלה, זה לא גם לי, מכבד אותך. לא כפיתי. תביא מה שאתה רוצה. אני מודיע לך שאני לא מגיע. עכשיו, למה הוא הגיע אליי? כי זה כבר נהיה תסיסה בפלוגה, באו אליי, אולי נבטל, אולי זה. הלך הרסאפ, הגיע המנפי. המנפי היה אינטליגנט. ישבתי איתו בנחת, אמרתי לו, תשמע, גרנית, אני לא מגיע, אין מצב, אני בן איש, אני חוזר לישיבה, אתה לא... זה הפך כל עולם הערכים שאני מאמין בו, הצורה הזאת של המסיבה. אני לא נכנס. בסוף הייתי במסיבה. הברזילאיות בוטלו. כי החבר'ה אהבו אותי. ורצו שאני אבוא. אבל שם למדתי שאם אתה אדם אמיתי עם העקרונות שלך, אתה לא נמרח ולא מתחנף. ואומר את האמת, מדם לבך. לא כי יש פרוטוקולים, אתה אומר את האמת שלך. ואנשים גם יודעים שהאמת שלך, אתה מוכן לוותר עליה בחיים. כי כשההורים שלהם היו מביאים אוכל טעים בשבת, לא הייתי אוכל, כי זה בא מחוץ לתחום ואסור לאכול אוכל שהביא אותו מחלל שבת במזיד. ואז האמא הייתה אומרת לי, אבל נמבור, קניתי לך דברים סגורים. אמרתי לה, אבל חיללת שבת, אני לא אוכל, אני אשאר רעב, אני לא אוכל. אין לכם מצב, אני אוכל רק את האוכל של הפלוגה. זה העקרונות שלי, ואני אוהב את הבן שלכם, ואתם אוהבים אותי, והייתי אצלכם בבית, אני לא אוכל. אמרתי לי, אתה אגוז קשה. והם יודעים שלא הייתי נכנס לסרטים, כשכולם היו רואים סרטים, והשתדלתי לא לדבר לשון הרע, ולא תמיד הייתי בחבר'ה. וכשהיו מדברים דברים של נבלה, הייתי יוצא מהאוהל. לא תמיד הייתי מצליח, אבל הם ידעו שזה החיים. והם גם ידעו שאני מתאמץ לקום מוקדם בבוקר בשביל לא לנצל את התפילה לדברים של מטלות, ושאני חבר טוב שלהם. אז הם היו חברים שלי חזרה. אבל העיקרון הוא שאנשים מעריכים אנשים שהם לא סמרטוטים, שהם לא מתחנפים, שהם לא אפסים, שעולם הערכים שלהם הוא מוצק, הוא אמיתי, הוא עמוק, והם נלחמים עליו. עכשיו השאלה הגדולה היא, איפה הפג שמתחיל, שגורם לעולם החינוכי שלנו להיות לפעמים רפה ומבטר? זה מתחיל מעולם התודעה של מקומה של התורה. אוויש. יש לכם ארוחת ערב, לא, אני חורד, יכול עוד כמה דקות, בסדר, אפשר? תותו לי ככה עם הבטן שאתם ממש רעבים, בסדר? כשאתה עומד על שלך, ואז נזכרתי באירוע הזה של הכותל, ואמרתי לעצמי, זה מה, כשלמדתי משלי, זה מה שאומר שלמה המלך. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. יכול להיות אדם מאוד חכם. בוא ניקח מקרה רגיל, אבל הוא עני, הוא שלופר כזה, הוא לא מגיע למקום הנכון. יכול להיות שהוא גאון, אבל בגלל שהוא מסכן, דבריו לא נשמעים. לא יודע, הוא לא מצליח לחדור לתקשורת, למקומות, הוא לא עבר באוניברסיטה, למרות שהוא גאון ויש לו מוח מבריק ויש לו רוח ראש לסטארט-אפים, אבל כיוון שהוא מסכן, ולא אמרנו שהחוכמה שלו היא מסכנה, אלא הוא מסכן, חוכמת המסכן, בזויה, אז דבריו לא נשמעים. חשבתי לעצמי שהמסכן זה הרב קוק. והביזיון זה אנחנו. מי שמייצג אותו, תורה כזאת אדירה, שעוד 500 שנה עד שיבינו את כל העומק שלה, אבל היא מופיעה במציאות באיזושהי מסכנות. התורה האדירה הזאת שמאחדת את כל הערכים של תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, היא מופיעה במסכנות, לכן דבריה לא נשמעים. אנחנו שיבת הסדר, אנשים פה ילמדו תורה שנים, יש לנו אחריות על התורה הזאת, יש לנו אחריות על האמירה הזאת, על האמירה שהיא כל כך עמוקה של הקישור בין התורה והעם והארץ, שרואה בעין חיובית את הגאולה, ששמחה בקיבוץ גלויות, ששמחה בהתפתחות הטכנולוגית, שהיא מתגייסת לצבא לכתחילה כאידיאל. כי מי שמתגייס לצבא לא מתוך בית המדרש, קשה לו מאוד לעמוד אל מול הלחצים שיש. מי שהתגייס לצבא רק בגלל שיש חוק במדינת ישראל ואני חלק מהחברה הישראלית, איך הוא יעמוד נגד החברה הישראלית כשהיא תביא לו ברזילאיות למסיבה? הוא יתרץ אלף תירוצים למה זה אפשרי. אבל אם אתה באת לצבא מתוך האידיאל של הקדושה, של עזרת ישראל מיד צו במלחמת מצווה, הראש שלך בכלל זה שאתה מממש את בית המדרש, אז איך תאכל לו קשר? אז איך תהיה לו צנוע? אז איך תחלל שבת? אז איך תפטפט לשון הרע? כל הראש שלך הגיע ממקום אחר. את הראש הזה צריך לבנות, את המרכזיות של התורה, את מה שהיא נשמת האומה, והיא נותנת כוח וחשמל ומשמעות, והלימוד תורה פה בשנים האלה הוא בונה יום אחרי יום, דף אחרי דף, תוספות אחרי תוספות, רשי אחרי רשי, חומש, מוסר, נביא, משנה, הלכה, 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 מחויבות להלכה, לבנות את הנפשות עם רוח כללית יורדת לפרטים, עם רוח של אהבה מלווה בגבורה, חוט שדרה, עמדה. נמשיך לפה שבוע הבא. שבוע הבא.